שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 292, הימם וחטיפת אוטובוס האימהות. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי.
שלום. מדי פעם בפעם בעושים היסטוריה, אני משתף איתכם קטעים ופרקים מתוך פודקאסטים אחרים שאנחנו מפיקים כאן ברשת הפודקאסטים שלנו. אז הפעם, בזמן שאתם ממתינים לחלקו השני של הפרק על אדם שימפנזה, וזה בדרך, אני מבטיח, אני עובד על הפרק הזה בימים אלה ממש, אני רוצה להשמיע לכם פרק מתוך פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור משטרת ישראל בשם סיפורים מהניידת. יוצר הסדרה הזו הוא לא אחר מאשר יותם שטיינמן, שאתם אולי מכירים בחובעו כמגיש של עושים תנ"ך, אבל אולי תופתעו לשמוע שבעברו יותם היה גם איש מערכת הביטחון, ומילא תפקידים במשרד ראש הממשלה, שאיך נאמר, השתיקה יפה להם. סיפורים מהניידת היא סדרה שסוקרת את מורשתה המרתקת והעשירה של משטרת ישראל, מקום המדינה ועד ימינו. בכל פרק יותם מביא אפיזודה לא מוכרת מההיסטוריה של המשטרה, והפרק שתשמעו מיד סובב סביב הימם, יחידת העילית המשטרתית שמוכרת גם כיחידה ללוחמה בטרור. היום הימם היא אחת מיחידות העילית המוכרות ביותר של מדינת ישראל, אבל זה לא תמיד היה ככה. בתחילת דרכה הפעולות והמבצעים החשובים, למשל אירוע קו 300 הידוע לשמצה, הועברו במקרים רבים ליחידות אחרות ולפעמים אפילו לגופים לא משטרתיים. נקודת המפנה בהיסטוריה של הימם הייתה אירוע הזכור בשם אוטובוס האימהות, אירוע חטיפה מורכב שבסיכומו של דבר הציב את היחידה ללוחמה בטרור בשורה הראשונה של יחידות העילית בארץ. יותם שטיינמן מארח את דוד צור, מפקד הימם לשעבר, ואת אלי אמסלם, לוחם ומפקד צוות ביחידה באותו האירוע, לספר על ההסתערות על האוטובוס החטוף מנקודת המבט האישית שלהם. גם אני מבליח בפרק הזה פה ושם, בקטנה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם לפודקאסט. סיפורים מהניידת נמצא באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הם, גם באנדרואיד וגם באייפון. חפשו סיפורים מהניידת. זהו, עד כאן. האזנה נעימה.
משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן.
לכולנו יש אירועים שאנו מתכוננים אליהם זמן רב. פגישה חשובה, טיול נחשף לחול, אירוע משפחתי. ברוב המקרים ההכנה לאירוע לוקחת הרבה יותר זמן מהאירוע עצמו. ימים, חודשים, ולפעמים שנים של הכנה אשר מתרכזות לכמה שעות, אולי לכמה דקות. שכן מהצד השני, כולנו מכירים את זה. קליק והטיול נגמר. קליק והחתונה עברה לה. יש אירועים מכוננים שמתרחשים בהרבה פחות זמן. נניח 30, אולי 40 שניות. בערך משך הזמן של הפתיח הזה עד עכשיו. כלום, אה? ככל שהאירוע המכונן שעליו נדבר מיד התרחש ממש כערף עין, הלכה למעשה, הוא תוצאה של שעות וימים ארוכים של הכנות, אימונים ותכנון. ככל שהאירוע התרחש כערף עין, המשמעויות שלו לעתיד היו לא פחות מדרמטיות. האירוע שעליו נדבר קוראים לו אוטובוס האימהות, והוא בעצם אירוע מכונן של יחידה מיוחדת בשם הימם. יחידה של משמר הגבול של משטרת ישראל, שבעצם מתעסקת בלוחמה בטרור. כדי לשמוע על היחידה הזאת והאירוע הזה, ואיך הם משתלבים האחד בשני, נמצאים איתנו באולפן שניים. דוד צור, חבר כנסת לשעבר, לוחם בימם משנת 1980, מפקד הימם בין 1991 ל-95, מפקד משמר הגבול בין 2002 ל-2004, ומפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל בין 2004 עד 2007, ואלי אמסלם, לוחם בימם משנת 85 עד 2007, במגוון תפקידי לוחם ומפקד צוות. שלום לשניכם, מה שלומכם?
שלום וברכה.
שלום.
דוד, נספר קצת על הימם, על מקורותיו, איך הוא התחיל, למה הוא התחיל. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70.
נכון, אני מזכיר שבתחילת שנות ה-70 יש רצף של פיגועים קשים שבעיקרם באזור הצפון של חדירות מחבלים, הפתח אז מאוד פעיל, אשף מוציא פיגועים גם באזורים מרכז, תל אביב, רק לאחרונה נפטרה כוכב הלוי, שמענו אירוע סבוי הידוע, אוטובוס הדמים שבא אחרי זה, אולי 72, זה אירוע מכונן גם כן במינכן,
רצח הספורטאים.
וגם שם בהיעדר יחידה מיוחדת שמתעסקת אך ורק בנושא של חילוץ בני ערובה, ובעיקר אחרי אירוע מעלות, שזה היה קטסטרופה מבחינה מבצעית.
רבין מאי 74.
נכון, רבין הזה היה ראש ממשלה, והגיע להבנה שכמו בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, שהצבא, שזה עוד משימה אצלו, לא יכול לספק את העבודה, ולא תשמע מני מילה רע לסיירת מטכ"ל, זו יחידה מעולה.
נגיע עוד למתח הזה בין היחידות המובחרות השונות.
אצלי לא תמצא אותו, כי אני אומר לך, זו יחידה מהטובות בעולם, אבל בסופו של דבר, כשזה לא הייעוד העיקרי שלך, אז אין פה אפילו מדד להשוואה, ולכן בסופו של דבר החלטה נפלה ב-74, ועדת חורב והמפורסמת, שכתוצאה ממנה קמו מספר דברים. קודם כל העבירו אחריות לביטחון הפנים, למשטרת ישראל, והוציאו את הצבא מאחריות בנושא הזה. זה ברמה, נאמר, המקרו. ובמיקרו הקימו מספר יחידות ביניהן הימם.
שקראו לה בהתחלה, אגב, פלוגת האגרוף, הסיירת של משמר הגבול. איזה שם...
אז תראה, יש כאלה, אם מדקדקים מאוד והולכים להיסטוריה, אז כבר יש סימנים שב-72-73, הגת של המשטרה מנחה את משמר הגבול, להקים איזה מעין סיירות מיוחדות, שעל הבסיס שלהם באמת קמו אחרי זה, קם הימם, כי זה היה יותר קל. אבל הימם במבנה שלו ובתצורה האמיתית שלו, בסופו של דבר מגיע אסף חפץ, אחרי שני מפקדים קודמים לו, ובונה בעצם תפיסה של אנשי קבע בלבד. זו אולי המהפכה הגדולה שאסף עשה.
מקצוענות.
בעצם. מקצוענות, שזה אנשים שממוינים לטובת העניין הזה, עם יכולות פיזיות, מנטליות, ומשם למעשה הימם מתעצב בצורה כפי שאולי אפילו עד היום, עם שינויים כמובן לאורך הדרך, שינויים ארגוניים, תוספת כוח אדם, פיצול פלגות, מודיעין חזק מאוד, וכמובן טכנולוגיות שאפשר רק להתקנא בהם היום, שהלוואי והיו בתקופתנו. 84 זה אירוע מכונן בתולדות הימם. אני אז מפקד מחלקה, מה שהיום זה פלגה, ולצערי אני בערך דבש, זאת אומרת, שמחתי בערך דבש, אבל אני בצערי בדיוק בעיתוי הזה נחטף אוטובוס, כביש החוף, קו 300, מאזור דרום אשדוד, ובטיסה לכיוון דיר אל בלח, עוצרים אותו, הימם מוזעק, מתרגיל אגב, אוטובוס, שהוא במקרה עושה, זה אומר מקרה, כי זה ממש באינטנסיביות גבוהה מאוד, וקופצות שתי מחלקות לכיוון האוטובוס הזה, צלפים עומדים על האוטובוס, כולם מוכנים לפעולה, לצערנו, גם איציק מורדכי, שהיה אז קחצר, וגם האלוף בריל, שהיה אז אלוף הפיקוד, לא מקבלים החלטה לפעול, ובאיזשהו מהלך מצליחים לשכנע שסיירת מטכ"ל עושה מודלים לפני, לתת לה את הפעילות, ומכניסים אותה לפעולה, כשהיא פחות, נאמר, מכירה את ההוויה של האירוע עצמו, ובכלל את נושא ההשתלטות, ולצערנו, פעם אחת האירוע הזה נגמר לא טוב, גם עירית פורטוגזי, זכרונה לברכה, שנפגעת מיש כוחותינו, דבר שאגב יכול לקרות. אבל הסיטואציה היא שארבעה מחבלים, לא חמושים, עם סכינים בקושי, בסופו של דבר, שניים יוצאים חיים מתוך האירוע הזה, וכל השאר היסטוריה. אבל לגבי הימם, השלכות של האירוע הזה הן קטסטרופליות, מורלית. הלוחמים ביחידה כמעט שמים תעודות, מפקדים באמת לא מבינים איך זה יכול להיות שיחידה שמתאמנת לטובת העניין הזה, ומאוד קשרה לזה, בעצם מוצאת מהאירוע. לקח הרבה מאוד זמן כדי להרגיע רוחות, להבין שיש פה תהליכים שצריך להיות סבלניים, והם יגיעו. תחושה ביחידה הייתה שחייבים לתת פעם אחת ולהוכיח שיש פה פוטנציאל גדול מאוד. ואז מגיע באמת אירוע אוטובוס האימהות.
אז ברשותכם, בואו באמת נחזור לאירוע אוטובוס האימהות. אנחנו מדברים על השבעה במרץ 88, יום שני, לפנות בוקר. איפה אתם נמצאים? איפה אתם ישנים?
ערב לפני כן, כל היחידה חגגה פורים ביחידה. היה משתה גדול, שמחה גדולה
אלכוהול, אני מניח.
כמסורת, היחידה, אתה אמרת.
אוקיי.
שורה תחתונה, אירוע משפחתי גדול מאוד בתוך היחידה, ואז מתפזרים לקראת סוף הערב, ואני די חושש מהנסיעה הביתה של כל הלוחמים, מתכנסים אליק ובן וזמיר, שהיינו רביעיית הפיקוד נאמר, ומתלבטים, בכל זאת, אנשים מאוד שמחים, רוצים לחזור הביתה עם המשפחות והחברות, ואני אומר, רבותיי, אני מאוד מוטרד מהעניין הזה, כי אנשים שתו ואנשים שמחים, ושעה מאוד מאוחרת, 1-2 בלילה, לא רוצה שיסעו הביתה רובם. ואז אנחנו אומרים ללוחמים, שדי כועסים אפילו, שמו, פחות שתי מחלקות יצטרכו להישאר פה, אחת יכולה לנסוע.
שמחלקות בימם עוד נגיע לזה, מחלקות אורגניות בעצם.
כן, כן. ואז אני מתנדב להישאר ושולח את אשתי, זכרונה לברכה, לינדה, אני שולח את הביתה, ואני אומר, אני נשאר עם הזה, כפקד תורן לצורך העניין, אני קיבלתי את ה... כאילו, אני עשיתי את הרע, אני אשאר איתם, אין בעיה, ושולחים באמת הביתה. אז הסיטואציה היא, שזה נדיר שזה קורה, סדק יחסית גדול של שתי מחלקות, עם צלפים ועם כל הנלווים, נמצאים ביחידה, ישנים ביחידה. חלקם כבר ממש כאילו, זה היה להם, בא להם אפילו טוב, כי יכלו לנוח.
אלי, למה התחפשת ואיפה ישנת?
אני לא זוכר למה התחפשתי, אבל ישנתי ביחידה, כי המחלקה שלנו הייתה כוננית. כל לילה נשארת מחלקה שהיא כוננית, אז אנחנו היינו נשארים בכל מקרה. וכמו שצור ציין, עוד מחלקה נשארה שם, כי הם היו אומרים גם להחליף אותנו למחרת בבוקר.
אז נספר קצת למאזינים כדי שנהיה על ציר הזמן. איפשהו לפנות בוקר לא בדיוק ידוע, הם חוצים את הגבול ממצרים.
לדעתי אפילו לילה לפני.
מישראל? יכול להיות גם.
נערכים באזור כלא דמון שם, באזור בד אחד, כל האזור הזה, ויוצאת באמת איזה חבורת קצינים לריצת ניווט ברכב רנו.
פחות או יותר בשעה 6:30 בבוקר.
בדיוק.
לא
חמושים.
בדיוק. הם יוצאים לספורט, לפעילות ספורטיבית.
כן, ריצת ניווט. אליפות ניווט כזאת, כן. רצת ניווט, ופתאום יורים עליהם והם נתקלים. אין להם איך להשיב, רצים, בורחים מהרכב, ומשאירים גם את המפתחות בתוך הרכב.
ואחד מהם מספר באחד הרעיונות שהוא פשוט הגיע לכלא נפחה, נכון. וניסה להיכנס, הוא לא יכל, הוא קפץ על הגדר ורץ ישר לחמל שם, ובעצם הודיע לחמל שבס.
בוקר טוב, השעה 6:30 ואנחנו עם מבזק חדשות מיוחד מירושלים. בשעה זו אנו מדווחים עדות אירוע ביטחוני חמור בדרום הארץ. ירי בוצע לעבר חיילי צהל, ככל הנראה על ידי מספר מחבלים חמושים. הבלבול בשטח רב והדיווחים עדיין זורמים. ככל שידוע עד עתה, אין נפגעים ישראלים באירוע, אך נדגיש כי מדובר באירוע מתגלגל שעדיין מתפתח בשטח. נשוב לעדכן בקרוב עם פרטים נוספים.
ואז אני מקבל, יש ביחידה נועל, זה די טראומטי, אתה שומע את הפעמון הזה, זה פעמון שאתה לא יכול להתחמק ממנו.
אז אתם מקבלים את הצלצול הזה?
אנחנו מקבלים בזירות 7:15-7:20 את הטלפון, שהוא גם טלפון ישיר שמגיע מהקמן שלנו. הקמן שלנו הוא באר שבעי, בוי מסתר שלמה, ובעצם הוא מקבל את זה מהמקום, במרחב הנגב, ומתחילה ההתרחשות, כאשר בהתחלה לא ברור מה קורה, כי יש איזה מרדף אחרי מכונית שיורה וזרקה רימונים.
אלי, אתה מתעורר מהצלצול, אני מניח.
אני מתעורר מהצלצול כשגל חום עובר לך בגוף, כי עד היום רוב הפעמונים היו בתרגול, ואתה יודע מראש שהולך להיות, אבל כשזה בא לך בהפתעה...
באיזה קצב הלב דופק בפעמון הזה?
אם הייתי יכול למדוד, הוא היה מגיע ל-200, אבל אתה פועל בצורה אוטומטית, מתלבש, טס לרכב. אני הייתי בתקופה עם מפקד צוות, ואתה יודע שאתה והנהג חייבים להגיע ראשונים. אז הנהג מתלבש וטס, אתה לוקח את הבגדים ומגיע לרכב, ובאמת הצוות מצטרף אליך כל אחד מהחדר שלו, זה קורה בדקות.
אז ב-6:45 פחות או יותר, אגב, כל הדיווחים הם פחות או יותר, כי באמת יש דיווחים סותרים, הרכב ממשיך צפון על כיוון שדה בוקר, אחר כך מזרחה על כביש באר שבע דימונה.
בוקר טוב, השעה היא 7:20 ואנחנו עם המשך הדיווחים מהשטח על האירוע הביטחוני בדרום. לכתבנו נודע כי רכב הרנו הישראלי, ובו ככל הנראה שלושה מחבלים אשר השתלטו עליו קודם לכן, פרץ מחסום של משטרת ישראל סמוך לצומת דימונה ירוחם. השוטרים ירו בגלגלי הרכב, אך זה המשיך בנסיעתו עד לצומת ארואר ארערה. עוד מדווחים לנו כי במקום נשמעו קולות ירי מנשק אוטומטי. מדוברות משטרת ישראל נמסר כי כוח ימם נמצא בדרכו למקום. נשוב בהמשך עם פרטים נוספים.
ודוד באותם דקות...
אני עולה לחמל להתעדכן ולהתקן, ובעצם אנחנו מקבלים תמונה שיש אירוע שכבר המרדף נעצר, ובעצם יש איזה מצב של אוטובוס שירו עליו, לא ברור, יש נפגעים וגם... כנראה שמחבלים השתלטו על האוטובוס הזה. התרגולת, כפי שאלי ציין קודם, היא מאוד אוטומטית. היתרון הגדול בהיערכות של היחידה היא בעצם שלוחמים לא צריכים להתלבש על ציוד ולהתארגן. הרכבים מאורגנים, הם רצים, זה כמו מחבש, אתה יודע, רצים למכוניות, הם יכולים להגיע מכל קצה גם, לוקחים גם את כל המכוניות, גם של אלה שלא נמצאים ביחידה, אז כך שכל הרכבים רצים לאירוע, ואנשים קונסים לנקודת הכינוס, ומשם יכולים להתארגן. אני מזיג גם את מפקד היחידה, בלחץ גדול שמישהו יבוא להחליף אותי כמפקד תורן, כי אני רוצה גם לצאת לאירוע, אבל בעיקרון הנועל לא מאפשר כרגע לצאת, עד שלא יבוא מישהו ויחליף אותי במקום.
מה קורה בינתיים ביחידה?
אז היחידה כבר בריצה לאירוע הזה, טסים ברכבים, מזורמים פרטים גם בכל אמצעי התקשורת שאנחנו יכולים, כדי לקבל מקסימום מידע. יש פה יתרון גדול מאוד, שמי שבשלב הראשון מנהל אפילו את המסע ומתן, זה אותו קמן שלנו, ולכן התמונה שאנחנו מקבלים...
זאת אומרת, הוא לא מגיע ליחידה, הוא רץ
לשם. לא, הוא נמצא בבאר שבע, והוא מגיע לאירוע, וזה יתרון עצום, כי בסופו של דבר הוא יודע מה אנחנו צריכים לדעת. אז הוא כבר נותן לנו תיאור, הוא כבר מסביר לנו מה הפרטים שחשובים לנו, לאן להגיע, נקודות כינוס, והדברים האלה מאוד מאוד עקרונים. אני כמובן מדבר עם אליק הרבה בדרך.
אליק רון, מפקד היחידה.
מפקד היחידה. וכמה שיותר פרטים, כדי שאנשים יגיעו ויתארגנו ובמהירות.
זה הפיקוד. מה קורה לחיילים?
זה דקות עד שכולם מגיעים, אני מבדר כבתור מפקד צוות שכולם ברכב ויוצאים, מקבלים תוך כדי תנועה, כמו שצור אומר, דיווחים לכיוון דימונה, עדיין הדיווחים הם מאוד מפוזרים, שיש שני...
אתם שומעים את רשת הקשר?
שומעים את רשת הקשר, ועל סמך זה נוסעים בשיירות לכיוון.
כמה אנשים ברכב?
אנחנו היינו שישה, צוות של שישה איש כל רכב.
מדברים, מכונסים אחד
בשני? מדברים, מתחילים להתארגן. מתחילים לקבל נתונים, ואז מתחילים, אתה יודע, לדסקס בינינו מה קורה, מה עושים, לאן מגיעים, מה רואים.
כמה זמן זה נסיעה, אגב, מ...
שעה.
אני חושב שזה היה שיא אפילו. 57 דקות עשינו.
זה המון זמן, זה המון זמן לחשוב, זה המון זמן להתרגש. תראה, המפקדים עסוקים בלפקד, בלקבל נתונים, בלאבד אותם. הלוחמים יושבים במין וקום כזה, במין כלי סגור, בלחץ נוראי, בהתרגשות נוראי. הידיים רועדות, מזיעים, מה קורה?
הידיים לא רועדות, אבל אתה די מתרגש, והרכבים שלנו מאוד ישנים, ויש תקלות שאתה צריך להתגבר עליהן. אנחנו למשל נסענו בהילוך אחד כל הדרך עד לשם, כי אי אפשר. הרכבים פתאום, צירוף מקרים מטורף, התקלקלו. עוד רכב של צוות אחר נעצר, הלוחמים ירדו מהרכב, לקחו את הציוד עליהם ועצרו טרמפים והגיעו לאירוע.
וברכב הפיקוד בינתיים?
אנחנו מדברים על אור יום, אנחנו מדברים על הבוקר, זאת אומרת, זה מאוד קשה לעזבות כוחות, כי תמיד התרחשות בלילה היא יותר נוחה לכוח המשתלט. וכאן האוטובוס נעצר, מדבר, כולם חשופים, אבל אם יש מקום שכבר היית בוחר שהוא יעצר בו בתוך המדבר הגדול הזה, אחלה מקום, נעצר במקום מצוין מאוד שאפשר להיערך בו יחסית במסתור, במחסה.
יש איזה גבעה שולטת עליו אפילו,
נכון, שזה די נוח. נכון, וגם הצלפים יכולים להתמקם במקומות טובים, ולכן כשהיחידה כבר מגיעה לשם מרב הפרטים מתקבלים, ויחסית הפריסה המהירה של הצלפים ושל החפק, וגם רוצה הגורל, מי שבעצם מפקד על האירוע, אותו איציק מורדכה שב-84 עשה את הטעות גם שעלתה לו כמעט בקריירה אישית. אגב, עד היום הוא לא מודה בטעות הזאת. יש לי איתו המון שיחות, והוא טוען שנכון לזמן הזה היה נכון להחליף. אני טוען שזה היה טעות נוראית, כי בסופו של דבר צלפים לא יכולים לפספס אירוע כזה, במה שהיה ב-84. זה החלום הרטוב של כל מפקד יחידה. ולצערי, אני אומר, שם קיבלו החלטה שגויה, ולכן באירוע הזה ב-88, איציק מורדכה לימים יומר, לא היה לו ספק. הוא גם מכיר את אליק, אני חושב שהתרומה של אליק במובן הזה הייתה עצומה, כי ההיכרות שלו כמי שבא משלדג עם הקוד הצהלי הייתה דרמטית, ולכן אני אומר תמיד למפקד היחידה, ברגע שיש את האינטראקציה הנכונה לפני האירועים האלה עם הפיקוד הבכיר, בסופו של דבר יש חשיבות, כי אנשים מסתכלים אחד השני בעיניים ורואים אם יש ביטחון, יכול לסמוך עליו, יודע, מכיר אותו, הוא ילך איתו, וכאן זה מה שקרה.
השעה היא 8 בבוקר, ואנחנו עם המשך הדיווחים מהשטח. שלושת המחבלים השתלטו ככל הנראה על אוטובוס שהסיע אמהות עובדות בהסעה מאורגנת בדרכן ליום עבודתן בקריה למחקר גרעיני הסמוכה לדימונה. כתבנו בשטח מוסר כי נהג האוטובוס הבחין במחבלים יורים לכיוונו מהמערב, עצר את הרכב והצליח להימלט עם מספר מנוסעיו. עוד עולה כי מספר נוסעים לא הספיקו לרדת מהאוטובוס, עליו כאמור השתלטו המחבלים. בשלב הזה מדובר ב-11 בני ערובה, בהן 10 נשים וגבר אחד. עד כאן בשלב הזה, נמשיך לעדכנכם ככל שידרש.
אתם מגיעים שכבר המחבלים על האוטובוס, האוטובוס עומד, כמו שאמרת, במקום די מבודד. מה המחזה הראשון שאתם רואים כלוחמים?
תוך כדי תנועה כבר בהגעה לאירוע, התמקדנו כבר.
אין וואטסאפים, אין תמונות מהדרך.
אין כלום, אבל אתה כבר יודע מה הולך לקרות, יודעים שיש אוטובוס, ובאמת כשנעצר הרכב שלנו זה 50 מטר מהאוטובוס, אתה רואה אותו. פרקנו וישר פיזרו אותנו. בצדדים, בהיקף של 360.
מי נמצא שם כבר? משטרה, צבא?
נמצא שם מפקד היחידה, אליק נמצא, וכמו שצור אמר, הקמן של היחידה. וכשהגענו לנקודת מפגש, אליק ישר שלח אותנו להתפזר מול האוטובוס. אנחנו, המחלקה שלנו, קיבלה את הצד המזרחי של האוטובוס, איפה שנמצא הנהג.
צריך לומר שיש פה איזו סוגיה, גם טרגית, אבל גם שקורית באירועים. הנהג באמת יצא עם אנשים שהצליחו לברוח ונשארו באוטובוס כ-10. משהו כזה שלא הספיקו לברוח.
10 נשים ו...
וגבר. ויקטור רם, זכרו לברכה. ומה שתשאלו אותו, תחילו לשאול אותו, אז באמת ידעו שזה אוטובוס אימהות. היה ברור שכל מי שגבר שם הוא מחבל בעצם. ויקטור כנראה היה בכל זאת דומיננטי ועשה שם פעולות כדי להרגיע או כדי לנסות וירו בו. פור שלו הטרגי הוא בעצם זה שהוא איבד את אשתו בדיוק חצי שנה או שנה לפני, ולכן הוא הצטרף לאוטובוס האימהות כמי שגם צריך להכניס את הילדים לגן, ולצערו הוא היה באוטובוס הזה ונרצח.
ולפי הסיפורים הוא גם עזר לנשים לרדת לפניו מהחלק האחורי, ולכן הוא נורא
ונהרג. והתחקור הזה של הנהג הוא מאוד חשוב להבנה של כמה מחבלים. יחסית התמונה הייתה מאוד ברורה, בשלבים יחסית מאוד מוקדמים. זה א' אור יום, כמו שאמרתי, רואים את החלק מהמחבלים, כי המחבלים האחרים חלקם מסתתרו.
50 מטר אפילו בלי משקפות רואים, מה זה? זה קרוב. כן,
אבל הם ניסו להסתיר, אבל בסך הכל זוויות העירייה היו טובות לצלפים, ויש דיווחים ברורים לקוחות ויודעים שמדובר בשלושה מחבלים, כולל תיאור שלהם. ובסופו של דבר, מתנהל פה איזה מרוץ נגד הזמן בשני, נאמר, מישורים, שני פרמטרים. אחד, מבצעי ענייני, כי בסופו של דבר זו חוליה מאוד נחושה, היא הרתה כבר והרגה מבני הרובה, והסוגיה השנייה שהיא פחות אולי אמורה להיות רלוונטית, סיירת מטכ"ל עם המסוקים שלה חולפת מעל האוטובוס כבר באירוע, ולא מקבלת אישורי נחיתה, כי יש שם קושי להנחית אותם, והם נחיתים אותם יחסית, במקום רחוק. עכשיו תחשוב, אם יצאו מסוקים מהבסיס שלהם וטסו את כל הדרך ונחתו, ועד שאספו אותם לנקודת הכינוס, העניין כבר היה עם צלפים, פרוסים, לכאורה סיטואציית קו 300, בדיוק אותו עניין, כאילו מלהקים עוד פעם את אותה דרמה, ומפקד האירוע, כמו שאמרתי, איציק מורדכי, שגם היה שם תפקיד חשוב.
הלוף הפיקוד הוא.
כן.
לפני שנגיע לעניין המבצעי, אני מניח שמסתכלים במשקפות, מסתכלים דרך כוונות. איך הם נראים המחבלים האלה? אתה רואה אותו כמעט עין בעין, אני מניח, נכון?
אז זהו, אני הגעתי יחסית בשלב מאוחר לאירוע הזה. הגעתי, נאמר, איזה 10 דקות, רבע שעה לפני הפריצה, והזווית של התצפית, שאני עליתי לתצפית גם של המודיעין וגם של מאחורי אחד הצלפים, רואים את האירוע מצוין.
איך הם נראים מבחינת
מאוד
הפנים שלהם?
מאוד לחוצים, מאוד גם אגרסיביים, במיוחד אחד שיוצא ומדבר עם המגפון, נתנו לו מגפון והוא תקשר עם הצוות המסע ומתן, יחסית מטווחים קצרים מאוד. היה לו גם חולצה כזאת שמלא היה כתוב במספר אחד.
פלסטין אחד.
כן, פלסטין אחד. רואים אותו ברור מאוד, וגם זה שבתוך אמצע האוטובוס גם אותו ראו ברור, אחד שכל הזמן לא ראו אותו, לדעתי זה אחד שגם אלי אחרי זה עלה עליו, אז הוא יכול לספר אולי יותר...
כמה אתה קרוב לאירוע אלי, כמה אתה רחוק מהאוטובוס?
כשהגענו ונפרסנו, התברר שאנחנו כ-20 מטר מהאוטובוס, מפקד המחלקה בקבוצת פקודות אצל אליק, אני מחלק את הצוות לחלונות, מי עולה לאן, והמחבלים הגיפו את רוב החלונות באוטובוס, חוץ מהנהג וחוץ מהחלון האחורי מאחורה, וגם בחזית המזרחית, גם את הווילון של החלון האחרון הם לא הגיפו. הם נשארו עם איזה 4 חלונות שהם יכלו לראות. וזורם אלינו מודיעין מדויק של כל אחד, כי הקרבה לאוטובוס הייתה כל כך גדולה.
שהצל... 20 מטר זה כלום.
20 מטר והצלפים הכי רחוקים היו 50 מטר.
כן.
וקיבלת מודיעין מדויק שאיפה כל מחבל עומד. אחד עמד ליד הנהג, אחד באמצע האוטובוס ואחד בסוף האוטובוס. וקיבלנו מים לובשים, ותמיד זרם לנו מידע, והיינו בתחושה שבאמת אנחנו יודעים מה לעשות, לקראת מה אנחנו הולכים.
זה מרגיש קצת כמו לפני ריצת 100 מטר שמכינים את האדנים ומסדרים את הידיים, ואתה יודע מה הולך להיות, אבל הלב אני מניח פועם מהר.
אבל אתה פועל, כמפקד צוות אתה מחלק, ואתה מזכיר תרגולת, ואתה אומר מי הולך לאן, ומוודא שכולם באמת יודעים, הם מקבלים את המודיעין. אם זה שהרחבים היו שנים, גם היחידה לא הייתה משופעת עם ציוד, אז היחידי שהיה מכשיר קשר ואוזנייה, זה אני, מפקד okay. צוות. אז אתה כל הזמן מקבל ומעביר את המידע הזה לאנשים.
היום זה נשמע עזוי, כן, אבל...
היום בציוד, בדברים, בטכנולוגיות.
זה בעבודה. שונה לגמרי. אתה כל הזמן מדבר וכל הזמן אתה רואה, והצלף ששוכב לידך גם 20 מטר, אתה גם מקבל ממנו ישירות את המידע הזה של כל הצד שלנו, של הצד שאנחנו שכבנו שם.
אז זה אלי הלוחם ודוד לא מדגדג באצבעות לקחת נשק ולשים מחבל בין כוונות?
קודם כל זה תמיד קורה, אבל גם החוכמה היא בעניין הזה, גם של אלי, גם שלי, של בן, כל מי שהיה שם כמפקדים, היא לראות איפה אתה יכול להשפיע הכי טוב. ובמובן הזה צריך לתת ללוחמים לעשות את העבודה, הם יותר מיומנים מהמפקדים באופן חד משמעי, צלפים בכלל הם בטופ של הטופ, ובאירוע הזה בעצם קבלת ההחלטות הייתה מאוד קריטית. וכאן לזכותו של אלי כי אמר, הוא עשה את הדבר הנכון בהקשר של קבלת האישור לפעולה. הוא הלך לאלוף הפיקוד, הציג לו את התוכנית על איזה שוח, אגב, בלי טלקים גדולים מדי, כי צריך לומר, זה אחד האירועים הכי קצרים, לא רק בהשתלטות מרגע הפעל, בכלל מרגע בעצם...
בהסלמה שלו, מה שנקרא.
בהסלמה וגם בהיערכות המהירה להשתלטות. כי בדרך כלל אירועי פיגוע מכוח יכולים לקחת שעות, לפעמים גם ימים בהיסטוריה של העולם.
צוותים, מצא ומתן, תביאו כן. לנו אוכל, נשחרר מישהו. נכון.
כאן הייתה תחושה שזה הולך להיות פיגוע הרג, אם אנחנו לא מהר מאוד פועלים. ולכן אליק הלך פה בחוכמה רבה, וקיבל אישור עקרוני לפעולה מהאלוף, שבו הוא אומר לו, אני לא צריך לבקש ממך אישור לפעול. כאן, לזכותו של איציק מרדכי, יאמר, הוא הבין שהוא לא יכול לשלוט או להגיד איזו אמירה, אף אחד לא יורה עד שאני לא אומר. כי אז בסופו של דבר אתה מפסיד חלונות זמן מאוד חשובים מבחינה טקטית, כי לפעמים אתה צריך את האלפית שנייה הזאת לתת לפעול. אגב, זו גם החלטה לפעמים שאתה מעציל אותה לרמה של, של מפקד הצלפים, לדוגמה. כי פה הלכו על שין צלפים, כי זה היה נכון לעשות. פה, אמר אליק, ברגע שיהיה לי את הנתון הזה והזה, מספר מחבלים על כוונות, אני מבקש שהאוטוריטה לפעולה תהיה שלו.
השניות האלה לפני שאתם מבינים שהנה, הם נמצאים על הכוונות, הנה זה הולך לקרות, אני רוצה את שתי הזוויות, אלי, מה מרגישים? אתם מבינים שזה, הנה, זה קורה.
כן, התחושות הן כאלה, כי אתה כבר שנתיים ביחידה, עשית אימונים, וצור כקצין הדרכה יודע באמת כמה רמת האימונים, וזה קוריוס קטן, ואולי צירוף מקרים למקרה של 84. ליחידה היו מגיעים ביקורים, ואנחנו היינו עושים מצגות. אחד המתארים זה היה השתלטות על אוטובוס. שבוע לפני, או כמה ימים לפני, הגיע שר המשטרה, בר לב, אז לא היה ביטחון פנים, ואם אני לא טועה, גם יצחק שמיר היה ראש הממשלה, והגיעו איתו, ועשינו הצגה עליו המחלקה שלי. כל אחד ידע בדיוק מה הוא עושה.
על אוטובוס.
על אוטובוס. אז התחושות באירוע היו מאוד קרובות להצגה הזאת. היה אדרנלין, אבל אתה בטוח במה שאתה הולך לעשות בוודאות.
כן, אבל אתה יודע שיש הבדל בין חזרה גנרלית עם בני משפחה לבין קהל הכל, של אבים המלא.
הכל נכון, אבל אתה כל כך בטוח במה שאתה הולך לעשות, שיש איזה סוג של רגיעה בתוך כל האדרנלין הזה, שאתה יודע, אתה צריך לרוץ, להניח את הסולם, לעלות, המודיעין שקיבלת זה רק נשים, שלושה מחבלים, הביגוד, הכל.
זה עובר למצב שכמו שבכדורסל קוראים לזה זון.
כן, סוג של זה.
תראה, מה שאלי אמר הוא בדיוק, אתה מתכנת את האנשים, גם ברמת הביטחון, אך זה נכון, זה כולם, יש רמת אדרנלין גבוהה, אבל רמת הריכוז והביטחון היא כזאת, שהתרגולת, בגלל זה כל פעם שמעלים לי את עניין המודל, אני לא מזלזל במודלים, אבל מודלים נכונים, בדרך כלל הם מתארים, שהם חדשים לך, ואתה אמור ללמוד אותם, וככל שיש לך זמן למודל, זה בטח מומלץ, אבל במקומות כאלה אין לך זמן למודל, והמודל הוא לא מה שאמור לשנות, כי הם, כמו שאמר חיילי, שבוע לפני, יום לפני, הם עשו כבר תרגול כזה. אז הם יודעים בדיוק מה תפקידו של כל אחד, מה מקומו של כל אחד. הדבר הזה עובד כאוטומט. אגב, אני אצפר לך אנקדוטה, אני לא זוכר מי זה היה, אולי אתה זוכר אלי, אחרי האירוע, ממש, שניות אחרי האירוע, שכבר רואים שהרגנו את שלושת המחבלים, ומחלצים את בני הרובה, וכולנו על האוטובוס פחות או יותר, ניגש אליי אחד הלוחמים, ואומר לי, צור, לא יאמן כמה קל זה היה. כן. התרגילים שלך הרבה יותר מורכבים ומסובכים. כי התרגילי אוטובוס, אתה עושה כל מיני טריקים, שם מיתנים, ולכן ההצלחות הן כאילו מאוד מאוד קשות בתרגיל כזה. ולעומת זאת, באירוע האמת, זה פשוט הלך להם כאילו כל כך קל, אז הוא אמר, בוא נע, זה לא יאמן.
התרגילים גם היו נמשכים שעות.
נכון. השמש, בחום, יתושים, עניינים.
זה התחיל באור יום ונגמר באור יום למחרת, לפעמים.
אבל זה מה שעושה כנראה יחידה מקצוענית, זה בדיוק העניין.
זו גם הייתה הקונספציה, שאירועים כאלה של מיקוח, לוקחים זמן ויש מסע ומתן ודרישות והולכים וחוזרים, ופה זה לא היה ככה.
אמר לי פעם איזה לוחם ימם שהכרתי, אמר לי, תקשיב, השרירים כבר מתוכנתים, זה לא הראש, השרירים מתוכנתים לדריכה של הנשק, לשליפה של הנשק, השריר מתורגל ממש פיזית.
בוקר טוב, השעה כעת 10:24, הדרמה בדרום הארץ, עדכונים חיים. האוטובוס החטוף, המכונה אוטובוס האימהות, מחותר בשעה זאת על ידי כוח ימם של משטרת ישראל. מדיווחים מהשטח עולה כי הכוח מוכן להשתלט על האוטובוס ברגע שהתבקש. כתבנו מוסר כי בדקות האחרונות נשמעו מספר יריות בתוך האוטובוס, ואף נזרק רימון שככל הנראה לא התפוצץ. אנו מדווחים על אזרחים הרוגים בתקרית. כפי הנראה, אם המצב ימשיך להסלים, הכוחות המיוחדים יפרצו לאוטובוס החטוף בדקות הקרובות. נעדכנכם עם פרטים נוספים מהאירוע הדרמטי ברגע שיתקבלו.
אוקיי, אנחנו מגיעים ממש לפריצה עצמה. אליק צועק בקשר פעל.
נכון, וקצין הצלפים בעצם אומר שיש לו את החלון. אליק נותן הוראה לפעול. שני מחבלים בזווית מאוד טובה לצלפים נופלים מיד. זאת אומרת, הם חוטפים אפילו משני כיוונים, משתי זוויות, נהרגים. המחבל שנמצא בקדמת האוטובוס במושב הנהג, והמחבל שנמצא באמצע, הוא חוטף מיד, אבל יש מחבל שמתחבא מאחור, לא רואים אותו, כמו שהוא אמר, חלונות מוגפים, והוא לא בזווית הצלפים, הוא אולי היה חלקיק זמן, אבל בחלון זמנים בין הפעל לבין הפעולה, הוא לא בזווית.
אלי, אליק צועק לך באוזניות, פעל, פעל.
דקה לפני זה שהוא צועק את הפעל, פעל, הוא אומר, ברגע שיש שלושה על, צלפים על שלושה, יש פעל. וידענו שזה האירוע שלנו, ואף אחד לא יכול לקחת אותו מאיתנו. באמת, מה שקורה, אני שומע פרוץ, פרוץ, פרוץ. הבעיה שרק אני שמעתי את זה. אני רץ מטר, פתאום אני רואה שאף אחד לא זז. צעקתי להם אחורה, פרוץ, ואז רצנו. זהו, אתה פועל כמו אינסטינקט, רץ, אני יודע איפה החלון שלי, אני יודע איפה שאני עולה. אני מגיע לחלון, עולה, הוא פתוח. הוא פתוח, אין וילון.
אתה ראשון?
אני הגעתי ראשון במקרה, כי אני אמרתי, הייתי עם הקשר, אז היה לי יתרון קטן. קפצתי גובה של 2 מטר, ורק בשחזור הבנתי את המשמעות, אבל באירוע לא שמתי לב, חשבתי שאני רץ ישר. באמת.
זאת אומרת, לחלון האוטובוס.
זה היה 2.5 מטר של גובה, ובשחזור אתה פתאום בולם את עצמך.
רגע, איפה?
זה המדרון.
כן.
ואתה באירוע קופץ, ומגיע לשם.
זאת אומרת, לא ידעת שאתה אתלט כל כך.
וזה שניות. אני עולה לאוטובוס, אני באמת רואה ממול. אני עובד כמו אוטומט. אני צועק לשכב לבנות הערובה. אני סורק, אני יודע שזה גברים. אני רואה מתחתיי בדיוק בספסל האחורי. חבל, שוכב, עם קארל גוסטב עליו. היה לו מעצור בנשק. והמבט שלו, הוא הבין שלקראת מה הוא הולך, ונתתי מטה.
מסתכלים בעיניים?
הסתכלתי לו בעיניים. זה שבריר שנייה, אני רואה אותו, הולך להבין מה הולך לקרות, כי האקדח כבר בתוך הפנים שלו. טווח של 0.5 מטר. יריתי מטה אחרי שאני מתרגל. צעקתי מחבל הרוג, ואני רואה ממול את כל החלונות, את כל החברים. אתה שנייה מרים את הראש, פתאום אתה רואה שכל האוטובוס עם החברים שלך.
אתה מספר את זה ככה מהר, זה הזמן שזה בעצם קורה.
זה הזמן שזה קורה. כמו שצור אמר, האוטובוס עמד בדיוק. אם רוצים אירוע, אנחנו רוצים שהאוטובוס יעמוד במקום הזה. קצין החבלה סנסולו הגיע עד אליי, והוא צעק חדל כי הוא ראה שני מחבלים הרוגים בדרך. אז שם אני מבין, אתה יורה מתח ואין לך, אם הוא הרוג ואין לך עוד מגע בעין, אז זה מסתיים מבחינתי.
אתם יושבים בפיקוד, ובעצם כל הדברים לא בשליטתכם.
לא, בשלב הזה אנחנו כבר הרבה יותר קרובים. עוזבים את נקודת הפיקוד, שהייתה נאמר 100-150 מטר מהאוטובוס, הם מגיעים כבר לשלב שבו אנחנו כולנו עם הלוחמים בעצם, דווח של ה-20-30
מטר. אבל זה לא
בשליטה
מטר. שלכם.
לא, אתה מהרגע הזה, אתה אומר, אתה שולח אותם, אתה מקווה מאוד שבסופו של דבר, בכל מה שהכשרת אותם, הדרכת אותם, יקרה. ואכן זה קרה יפה מאוד.
אתה מצליח לראות את אלי?
אני לא רואה את אלי, אבל אני כן רואה את נחמיה דווקא, כי אני בצד, בדיוק בצד השני שאלי מדבר עליו. אגב, הרעיון פה עכשיו הוא איך לחדול את הירי, כי אתה כבר מבין ששלושת המחבלים הרוגים, אז אין פה מקום עכשיו לירי, כי כל ירי עלול לסכן, או כוחותינו, או בני ערובה. יש חשש למיתן, תחת בנות הערובה שסרגה. חבל סריגה הזה נראה בהתחלה כמו טייל ממיד. הקצין החבלה שלנו, סנסולו, מיד צעק את התרגולות, ולכן התחילו לשלוף את בנות הערובה מהחלונות ולא מהדלת שלכאורה היה חשש שתהיה מולכדת, כי בדרך כלל הדלתות הן מולכדות. בסופו של דבר הצלחנו לשלוף את הבנות הרובה, ואז תוהר האוטובוס.
ואז זה בעצם מ-180 כמש לאפס.
נכון, התחושה היא תחושה, אגב, מצוינת. האירוע לא נגמר עד שבאמת בני הרובה כולם בחוץ, והאוטובוס מתואר.
אז לא לאפס, ל-30.
אז זהו, אז 5 דקות זה לוקח פחות או יותר, עד שכולם, נאמר, יודעים שהאוטובוס נקי, אין מטענים וכן הלאה. ואז באמת התחושה היא תחושה מאוד מאוד טובה. אנחנו המפקדים שחווינו כבר את הטראומה של 300, וגם מבינים פה את העוצמה של האירוע הזה, השפחים מאלוף הפיקוד, אסף חפץ שהיה ראש אג"ם שם, בסופו של דבר אנחנו מקבלים פה בוסט רציני מאוד, שמבינים שזה אירוע מכונן בתולדות היחידה. אופוריה.
שלום לכל המאזינים מירושלים, השעה 10:35 בבוקר. הדרמה בדרום הסתיימה. לפני מספר דקות בודדות פרץ כוח של לוחמי ימם לאוטובוס האימהות החטוף, הרג את 3 המחבלים וחילץ את נוסעות האוטובוס שנותרו בחיים. זאת לאחר קרב בזק שערך כ-30 שניות בלבד. כתבנו מדווח כי 2 מנוסעי האוטובוס נרצחו טרם פריצת הכוחות הישראלים, ונוסעת נוספת נרצחה במהלך הפריצה הנועזת. לשאר נוסעות האוטובוס וללוחמנו, שלום. הישארו עמנו לעדכונים נוספים.
התחושות שלי אחרי הירי ושאני יודע שהאירוע הסתיים, זה משהו שקשה להגדיר אותו. זה סוג של היי כזה, כי אתה יודע שעל כל מה שעשית עד עכשיו, הנה יש את התמורה, זה מגיע. אתה גם מתחיל להריץ בראש, למרות שזה זמן קצר. הנה, ההכרה הזאת אולי עכשיו תשנה את כל מה שחשבו.
תגיד לי, אני חייב לשאול, היית בעוד עשרות מבצעים ואירועים, כמה פעמים שחזרת את אותם 30 שניות האלה, את אותם תמונות מהפעל עד הירידת מתח הזאת?
כמעט כל הזמן. אתה עסוק בזה, זה אירוע באמת אחד מרגעי השיא של היחידה, לפי דעתי רגע השיא של היחידה, למרות שהיום הם פועלים בצורה מדהימה, כל הלוחמים שם. זה נשאר לך בראש למשך כל התקופה הזאת שהייתי שם ועד היום. Okay. עד היום, זה מתעורר...
אתה עוצם את העיניים, אתה רואה את התמונה.
אני רואה את התמונה, okay. אני עדיין רואה את המבט של המחבל אליי, זה לא... אני זוכר את החולצה השחורה, פלסטין, אחד, את הסוואצ'ר הזה, וזה לא יוצא ממני, אבל אתה יודע שאתה שם בשביל זה. עשית כל כך הרבה אימונים להגיע למצב הזה, וכמו שצור אמר, שזה אירוע מכונן, משם היחידה טיפסה כמו טיל למעלה.
איך מבחינתכם, הצלחה מסחררת, הוכחתם את מה שאמרתם כל הזמן בעצם, נכון?
נכון, תראה, אני לא הופתעתי, אני לא אומר את זה אותם בנקודה של יירות, זה אירוע יחסית מבחינה טקטית, הוא לא אירוע מורכב, יש לו, הוא אירוע, נאמר, עם פוטנציאל עצום של יכול להיות תקלה, והוא למעשה פסגת ההוואים של יחידה, שזה הייעוד העיקרי שלה. המבצעים שהיו לפני ושיבואו אחרי הם הרבה יותר מורכבים בהקשרים, נאמר, טקטיים, איך מתכננים אותם, להיכנס למקומות מאוד קשים שבהם אתה צריך ויש התקלויות. זה אירועים מאוד מאוד מורכבים, הרבה פחות נאמר מהאירוע הזה, אבל זה אירוע שהוא מכונן, כי זה האירוע בעצם שלשמו היחידה הזאת הוקמה, קיימת, מתאמנת, וצריך לומר, תמיד הייתה ליחידה תחושה שהיא second best, לא בגלל היכולות, אלא בגלל פוליטיקה ארגונית, וצריך לומר שמי שהיה שם מתוסכל ברמות, נסער, זה היה בוגי, לימים רמטכ"ל, ובוגי הזה מפקד סיירת מטכ"ל, והוא לא סלח לפיקוד הצבאי, והוא שם השתולל בצד וחשב שזה נכון להעביר, ואני שנים, היה לי דיבורים עם בוגי על העניין הזה. אחרי זה, לימים, כשהוא היה מפקד אוגדת היוש דווקא, ואז אני הייתי מפקד היחידה, ב-92, אירוע קשה מאוד שהיה שם עם אלי אברהם, זיכרונו לברכה, שהוא אירוע בעצם שיש בו בן ערובה לכאורה, עם מחבלים, 2 מחבלים שיורים מהבית כל הזמן, בוגי כמפקד האוגדה, התקשר אליי אישית להזיק אותי לאירוע הזה, ובאנו באמת עם 2 מחלקות מהיחידה, ופתרנו את האירוע הזה בצורה מושלמת מבחינתנו, לצערי אלי כבר היה נורא לפני כן, אבל אתה אומר, בסוף, כשהוא צריך היה לקבל החלטה, קיבל אותה על הימם.
אתה אומר, מבחינתך זו הייתה חותמת הכשרות כן, הסופית, אני גם מהצבא.
בדיוק ככה. מי שפתח את הדרך, מי שהיה חלוץ בעניין הזה, זה אליק.
אתם ממשיכים שניכם ביחידה, גם אחרי זה יש הרבה אירועים. דוד צור, אתה מתמנה למפקד היחידה, אלי, אתה ממשיך בכל מיני תפקידי פיקוד. יש אירועים נוספים ששווים לדבר הזה מבחינת הזיכרון שלכם? זאת אומרת, היו המון אירועים, אבל משהו כל כך דרמטי?
לפי דעתי וקסמן היה מאוד דרמטי מבחינתנו, ובעיקר זה החזיר אותנו לקו 300.
אם אתה רוצה לפתוח את וקסמן, לפתוח פצעים ישנים, בואו נתחיל. ב-94, אני מפקד היחידה, ולצערי אני בוושינגטון, בכנס בקוונטיקו, ב-FBI, כנס אגב שדן באירועי התבצרות, כמו שהיה להם בווקו טקסס ב-93, ולנו היה בפסח, באפריל 94, עם הרב עוזי משולם. ואז עושים הגבלה, שאגב, ההגבלות הן מדהימות. והכנס הזה הוא כנס מאוד מעניין, ואני באמצע הכנס מקבל טלפון, שיש בעצם אירוע של חטף חייל, ויש איתור שלו בביר נבאלה. לצערי, בסופו של דבר, שם היו החלטות. אני עד היום, ואומר ברק בלשונו, כתב את זה גם בספר, גם בסרט שעשו דוקו, הוא טוען שבסופו של דבר הוא רצה לתת לימם, אבל הוא קיבל החלטה, לא השתכנע מרמת הנומר ההצגה של התוכנית, והוא הלך עם המוכר.
המצגת, או המצגת הידועה.
בדיוק, ש... אז בסופו של דבר, ולדעתי התוכנית הייתה כן טובה, יכול להיות שהטונציה הייתה פחות טובה, אבל התוכנית הייתה בהחלט טובה, ובאמת האירוע הזה הוא אירוע קשה, לצערי הוא נגמר כמו שהוא נגמר. אגב, אני מעט מאוד ביקורת יש לי דווקא על הפעילות המבצעית, למעט במקומות שבהם אולי טקטית, אבל בסך הכל יחידה פרצה באומץ רב, עשתה נלחמה קשה כדי לחלץ אותו, הסיכוי אגב להציל אותו לא היה גבוה, ולצערי זה נגמר כמו שנגמר.
אבל למרות האכזבה הזאת אולי מ-94, מאי ההשתתפות בניסיון ההצלה של נחשון וקסמן, זכרו לברכה, מונחת לפניי רשימה חלקית ביותר שליקטתי על פעולות הימם, הכי טובים, באמת.
אותנו אתה לא צריך שכנע.
אני יודע, אני אומר.
תראה, אני תמיד דגלתי, וגם אחריי, וגם לפניי אליק, וגם בן, אני אומר בטח אחרי זה חגי וזוהר שהגיעו, והיום ודאי. אני תמיד דגלתי בזה שרמת החיכוך של היחידה, גם אם לא מדובר באירועים קלאסיים שהיחידה התאמנה אליהם, כל הזמן בפעילות מבצעית, היא בעצם זה שתביא את פעם אחת את היכולות המבצעיות לחדד אותם, ופעם שנייה את ההכרה שבעצם היחידה היא זו שהיא חוד החנית בלחימה בטרור. ולכן עד היום אתה רואה, אגב זה קרה גם בשיא האינטיפאדה הראשונה שיצא לי לפקד בדיוק על היחידה, בשני פיקים גדולים מאוד, האינטיפאדה הראשונה והאינטיפאדה השנייה שזוהר בעיקר פיקד על היחידה, יש כמות מבצעים מדהימה, וצריך לומר, התקופה עכשיו האחרונה, של השלוש-ארבע שנים האחרונות, אין כמעט אירוע טרור שבסופו של דבר, מי ששם את היד על המחבלים למעצר, או במקרה הטוב יותר, לחיסולם, זה הימם.
אז יש לנו עשרות מבצעים ואירועים.
השילוב הזה של המודיעין שבק עם היחידה המבצעית של השירות, וימם זה בעצם משולש או זיווג שהוא כמעט בלתי ניתן להתמודד איתו, והשירות במובן הזה, השבק, עושה נכון ומתמיד עם זה שנים, הם בסופו של דבר מבינים שהצירוף הזה בין מודיעין איכותי מבצעי לבין היחידה שמוציאה לפועל, זה דבר שהוא חייב ללכת ביחד.
ואני אוסיף, ולא רק אירועי פחה, זאת אומרת, גם אירועים אזרחיים.
פליליים, כן.
פליליים, בדרך. אנשים שחטפו את בני משפחותיהם, אנשים שהם לא בקו הבריאות הנפשית, מעצרים מורכבים.
היתרון של היחידה, כשמדברים על, על יכולות מבצעיות, ובעניין הזה, בהקשר הזה דווקא, הוא נאמר מוסרת מתקל או יחידות אחרות, ליחידה יש למעלה מ-100 אירועים בשנה, שהם במוד של אירוע בין ערובה, פיגוע מיקוח, או איך שתקרא לזה. כי רוב האירועים הפלילים האלה, אגב, הם הרבה יותר מורכבים לפעמים מאירוע פחה. כי בפחה אתה יודע שהוא אויב שלך. באירוע פלילי, אתה לא רוצה לראות ולהרוג, אתה רוצה להוציא אותו קודם כל מהאירוע הזה במסע ומתן, ולפעמים אתה כל כך מרוסן על הירי, על ההדק, שאתה מגיע לסיטואציות מאוד מאוד מסכנות חיים, כדי לא לפגוע באנשים האלה, כי זה רגע של אדם לקח את אמא שלו, או את אחותו, או את הילדים שלו כבן ערובה, כי הוא במצוקה חברתית כלכלית מאוד קשה. אגב, השילוב הזה של יחידות המסע ומתן עם הימם, הוא התחזק מאוד באירוע עוזי משולם, ב-94, והיום זה כבר כאילו obvious. ולכן הממשק הזה בין המסע ומתן לבין אירועים פליליים הוא מאוד חשוב, שלא נדבר על זה שיש אירועים אחרים של עבריינים קשים, שבהם היחידה פועלת, או סמים אפילו, או עברייני סמים, וזה מתרגל מאוד את היכולות של היחידה. אני יכול להגיד לך שאני כמפקד מחוז, וגם כמפקד מרחב, שהייתי בשפלה, הפעלתי הרבה מאוד את היחידה, למשל בג'ואריש, שצריך גם התעמוד, גם יכולות מעצר, וכמפקד מחוז ביפו, הם פעלו אצלי לא מעט על דירות סמים, עבריינים קשים.
האירוע של האימונות היה, ההצלחה שלו הייתה כל כך משמעותית מבחינתנו, כי הפכנו להיות, בזכות ההכרה, זרוע המבצעית של השבק. עשינו המון פעילויות, וצור יכול להעיד שעד שנת 92, סוף 92, תחילת 93, לא נחנו לרגע, אני לא ראיתי את הילד למשל. עבדנו המון.
הרגשת אבל... באמת השינוי הזה באוויר? שפתאום מתייחסים אליכם ברצינות יותר?
אנחנו הרגשנו, אבל הציבור לא ידע, כי ריבוי המדיה שיש היום לעומת מה שהיה, אז לא okay. התפרסם שום דבר, והיה לנו גם נוח להישאר מתחת לרדאר.
בואו נדבר על תפקידים בימם, מגזרים, מה שמותר לספר כמובן.
היחידה בנתה את עצמה לאורך הזמן בתפקידים באופן כזה שכמעט כל צוות היום ביחידה הוא בעצם אוטונומי כמעט לפעול בכל צורה. אפשר להטיל עליו משימות מאיסוף המודיעין, דרך ביצוע התוכנית, מאשרים את התוכנית אצל מפקד היחידה או הפלגן, לא משנה, תלוי ברמת הסיכון, ויכולים לצאת למבצע. ויכולים להיות כמה מבצעים במקביל. יכולות הפיצול של היחידה הן מצוינות.
מתוך החלוקה הזאת לצוותים.
מתוך החלוקה הזאת. אחד האירועים המכוננים שהיו לנו, זה בגלל פיצול שהיה, שבן לקח אירוע בכלל פלילי בכפר סבא, אני ירדתי לאירוע פחה בעזה, ופתאום האירוע הזה התפתח מאירוע שאולי חשבנו שהוא יהיה אירוע מינורי, לאירוע מז'ורי, שבסופו של דבר הייתה לנו שם התקלות, ונהרגו שם 5 מחבלים, ולצערי גם נהרג... ויקטור רג'ואן, מהיחידה המבצעית של השירות, תקלות של בוחק אלי עזה. במקביל, בן הצליח יפה מאוד עם הפעילות פלילית שהייתה שם של סחר בנשק. אז היחידה יכולה לפעול ב3-4 זירות כאלה במקביל. התפקידים הם תפקידים גם של לוחמים, שבהם כל אחד מיומן במקצועות. כולם אגב עושים קורס לוחמים, אחרי זה מתחיל שלב המקצועות, ולפי היכולות שלהם מפנים אותם. יש שם אנשים שיודעים לגלוש מצוין, אז הם יהיו גולשים, ויש אנשים שיודעים להפעיל סולמות מצוין, אז הם יפעלו, ויש אנשים טכניים שרואים על ההתחלה, ישלחו לקורס חבלה, יעשו קורס חבלנים לכל עניין ודבר, יחזירו עוד אפילו לעשות השלמה בתוך היחידה. חבלני הימם לדוגמה, זה חבלנים שהם בטופ של הטופ, כי הם מתעסקים להבדיל מחבלן רגיל, שזה חבר מצוינים, איכותיים. חבלנים בימם הם מתעסקים בפירוק של פצצות בידיים. כי אתה צריך אותם תוך כדי ההשתלטות שיעשו את העבודה הזאת. זאת אומרת, יש מקצועות לכל עניין ודבר. הכלבנים לדוגמה, כלבים בתוך היחידה, זה יתרון עצום. להבדין מהצבא, שזה יחידה בפני עצמה, קנה לחבלה, ואז כשיש אירוע, מצרפים אותם. תמיד החיבורים האלה, התפרים, הם החלק החלש של השלם. וכאן ביחידה זה הכל אין-אוס, ולכן היכולות האלה הן מצוינות.
צלפים?
צלף בפני עצמו.
כשסיימתי את התפקיד לוחם, עברתי לצלפים, שבעצם הם גם לוחמים, הם חלק אורגני של כל פעילות. בשנות הפעילות הקשות שלנו, הצלפים היוו בעצם את חוד החנית, הם כמעט כל פעילות הייתה בשיתוף של צלפים.
אבל שם הרבה פחות אדרנלין צריך, והרבה פחות...
לאו דווקא.
צריך להיות רגוע, לא?
הריכוז מאוד גבוה. יש חשיבות לפעולה של הצלפים שתהיה בו זמנית של כולם ביחד כדי להצליח במה שאנחנו היינו עושים שם. אתה אמנם רחוק מהאירוע, אתה לא קרב פנים מול פנים כמו שלוחמים עושים, אבל עדיין האחריות היא מאוד מאוד גבוהה. זה פרק די ארוך אצלי ונהניתי בו יותר מאשר הייתי.
וואלה, באמת.
נהניתי במרכאות, אבל...
או שלא במרכאות. נהגים מבצעיים. זאת אומרת, יש נהגים שהתפקיד שלהם הוא נהג מקצועי, הרבה נעזרים בציוד מכני כבד, כחלק מהאסטרטגיית פעולה. גם את זה לומדים. מסתערבים?
ביחידה הוקמו כל מיני גופים מקצועיים שמתמחים, אבל כולם הם לוחמים. היתרון של גם היחידה, שהיא מצליחה לאורך שנים לשמר את הלוחמים הוותיקים שלה בתפקידי מטה מבצעיים. אז אני כשאני מחד, למשל, יחידת תצפיות, אז זה לא איזה חבר'ה שבאים כתצפיתנים ליחידה. הם אנשים שגדלו ביחידה, הם נאמר, התבגרו קצת בגילאים, מסוגלים להיות לוחמים, לתת סיוע מבצעים צריך, אבל הם לא בקשירות הכי גבוהה, לוקחים אותם לתפקידים, נקרא לזה מטה מבצעי.
זה שבט, זה משפחה.
ממש ככה. והדבר הזה בסופו של דבר גם מאפשר גם אפיקי קידום בתוך היחידה, וגם ניצול יכולות, כי זה אנשים מאוד מקצועיים. אתה מדבר על צלפים, לדוגמה. נכון, הצלפים בסופו של דבר, כאילו הם כי לכאורה בקו שני, צריך פחות אדרנלין, אבל צריך אנשים מאוד שקולים, מאוד מקצועיים, כי הם יכולים להכריע לך אירוע בשנייה, ובאמת הם יודעים לעשות את זה הכי טוב שבעולם, לדעתי.
מה צריך להיות כדי להיות איש ימה מבחינת תכונות אופי? עזוב, ברור שצריך להיות בכושר, וצריך להיות מכשרה מסוימת, טכנית, וצריך להיות עם תאום עין יד טוב, זה ברור. אבל מבחינת האישיות, מבחינת האופי,
קודם כל לרצות את זה. לכל אחד יש את הטיפה משוגע הזה כדי להגיע לשם. אתה מפחד, אבל אתה צריך את האומץ להתגבר על הפחד הזה. סבלנות, אם זה אצל הצלפים, קור רוח, ריכוז, תכונות שהן בעצם נדרשות כשאתה פועל ברמת אדרנלין מאוד מאוד גבוהה.
שלב השאלה הזהה, שאלתי את אלי, אני שואל גם אותך, איזה תכונות צריך כדי להיות לוחם ימם, לא פיזיות?
תראה, אני חושב, מנטלית, אנשים צריכים להיות ברמה של גם מודעות מאוד גבוהה, גם סרוטים אולי במידה מסוימת, אבל סרוטים ברמה הנכונה. אני טוען שחוש הומור זה דבר חשוב. הקור רוח, היכולת להכניס דברים בפרופורציה, אתה יודע, כי צריך באמת להיות מאוד ממוקדים. ומנטלית זה אנשים שביכולת שלהם גם להיכנס ממצבי שגרה למצבי חירום, הם מהר מאוד יכולים לעשות את המעברים האלה. זה דבר שאתה מודד אותו לאורך זמן. אני ראיתי אגב אירועים ב-15 שנותיי ביחידה, חבר'ה שהיו מצוינים ברמות, באימונים, מקצוענים, ובאמת, יורים מצוין, ופתאום הגיעו לרגע האמת, ושם הם אולי זעיפו, והיה לי אירועים כאלה, והפוך. זאת, היינו מצבים שבהם, אמרת, זה לוחם, בינוני יחסית וזה, ופתאום כשהיה לך איזה אירוע, ראית פתאום שהוא לא רואה בעיניים, מבריק, או עשה איזה דבר מדהים, או שהוא באומץ רב נכנס במקומות שבהם לא היית מצפה אולי שדווקא יעשה. אז כך שהמציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד דינמית, שצריך כל הזמן כמפקדים לראות באמת, לזהות את האנשים.
אלי, מה אתה רוצים את זה? אתה הגעת ליחידה, באירוע עצמו היית, ילד בן 24.
נכון.
כמה רצית את זה, וכמה התגלגלת להיות אחד שרוצה את זה?
אני השתחררתי מהצבא, ולאחר 3 חודשים הגעתי לימ"מ. כשאני הגעתי, הופתעתי לראות שבוועדות קבלה היו קרוב ל-1,500 אנשים שרצו. לגיבושים הגיעו קרוב ל-400-500, ולקורס הגענו 32, וסיימנו את הקורס 50%, 16 אנשים. אז באמת רציתי.
היום, למשל, אתה תראה שקודם כל, הגיל של הלוחמים, המגיעים ליחידה הוא הרבה יותר גבוה. הם מגיעים כבר אחרי שהם עשו את הטיול אחרי צבא, ואפילו לימודים, ומגיעים בגילאים. בגיל 30 כזה אנשים מגיעים להיות לוחם, שזה באמת לא משהו שהוא מוכח מקובל. המיון הוא מיון מאוד מורכב, אני לא בטוח שהיום אני הייתי מתקבל ליחידה לצורך העניין. ובאמת, המיון הוא מיון שהלך והשתחל כל הזמן עם השנים.
לפי הנתונים שבידיי, בשנת 2007 עברו 7 מתוך 800 מועמדים, וב-2016, 20 מתוך 1,500 מועמדים.
זה אומר מטורפת, זה קושי אחוז מתוך זה, כן. זה באמת נתונים מדהימים.
דבר אחרון על עניין המשפחתיות, החבר'ה מאותו אירוע, מתי לאחרונה נפגשתם בפורום רחב ושחזרתם ביחד את העניין הזה?
לא מזמן, ציינו 30 שנה לאירוע אוטובוס האימהות, היה כנס גדול ביחידה שהוזמנו אגב גם בנות ערובה שנשארו, ואיציק מורדכי בא לשם ו... אמר כמה דברים שהשתמעו אולי שחבל שבקו 300 לא אנחנו עשינו. אנשי השבק שהגיעו לשם, וזה היה אירוע מאוד מאוד מרשים שם בנושא.
משפחה, אירוע משפחתי בעצם.
מרגש גם, כן. כי ההורים השקולים, גם, בנות ערובה גם דיברו שם. ו...
נכון, אני פגשתי את בנות ערובה האלה גם לפני כן, עשו גם איזה סרט, ובאמת כל פעם מחדש מרגש לראות את זה, כי א', הם לא ידעו באמת אז, מי זה מי, והן היו נסערות מאוד הרי, ופתאום בא להם כאילו מלאכי הצלה, אז הם אומרים את זה כמה פעמים. זה סיפוק עצום, כשאתה באמת שומע, אתה רואה משפחות שגדלו אחרי זה מהאירועים האלה. הטראומה נשארה להם, אבל החדווה הזאת של אותו רגע שמצילים אותם, זה היה בשבילהם כאילו, אנחנו... וזה סיפוק עצום ללוחמים, כי הם בסוף, הם יודעים ש... הצילו חיים, להציל חיים, תשמע, זה כמו הרופאים שעושים את זה, זה הרי מסת נפשם. אנחנו מהסוג השני של הרפואה, אבל גם מצילי חיים.
דוד צור, חבר כנסת לשעבר, לוחם בימה מ-80, מפקד הימה, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל, תודה רבה רבה לך. אלי אמסלם, לוחם בימה מ-85 עד 2007, במגוון תפקידים, תודה רבה גם לך. בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.
היה נעים להיזכר.
תודה.
אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכר. פרטים באתר policemuseum.org.il. In this house we obey the laws of thermodynamics.